אבל המהות של עם ישראל זה אדרבה, להיות עולמי, כללי, אוניברסלי. נברכו בך כל משפחות האדמה. אתה בת אברהם, אבינו, למה אתה נקרא אברהם? אב המון גויים. האבא הרוחני של המון גויים, של כל האנושות כולה. זה מסמל לנו את המטרה, את כבר בתחילת הדרך, אומר. אברהם אבינו, אתה אדם בודד. אבל תדע לך שנברכו בך כל משפחות האדמה, בנשמה הטובה שלך. בוא נסתכל היום, אחרי 3,000 שנה ומשהו. היום אברהם אבינו הוא האישיות שמשפיעה יותר מכל אישיות אחרת על המין האנושי. למה? יהדות במילא, אנחנו יודעים שכל מה שבאברהם אבינו יש בן, זה אבות סימן לבנים. אבל תראו, הנצרות והאסלאם, ששתי דתות שאנחנו שוללים את התיאולוגיה שלהם, נאמר, אבל כשהם רוצים להצדיק את קיומם, נאמר, הם אומרים, איברהים, איברהים, איברהים. פעם דיברתי עם מוסלמי אחד, אומר, אם אצלנו בכפר מישהו יגיד נגד איברהים, הוא ישחטו אותו. מה קרה? איברהים, אתה יודע מי זה איברהים. זאת אומרת, שאברהם אבינו, היום נתלים, הנצרות והאסלאם נתלים באברהם אבינו. ואומרים, זה האישיות שלו היא מקרינה על כל התרבות האנושית. אני לא מדבר על המזרח הרחוק, כמו הסינים, היפנים, והיהודים, כל שם עבודה זרה. אני מדבר על התרבות של המין האנושי. לכן אומרים, נברכו בך כל משפחות האדמה, זה לא רק בגדר של ברכה, אלא זה גם בגדר של מציאות. מציאות היסטורית, ממשית. זה אברהם אבינו. אז זה נברכו בך כל משפחות האלה. לקחת דוגמה, זה מכאן גם השורש למה שנקרא קידוש השם, או חילול השם. זה מה שרש"י אומר, שאומר, אדם אומר לבנו, תהיה כמו אברהם. מה זאת אומרת תהיה כמו אברהם? תיקח דוגמה מאברהם אבינו. אז כל עם צריך ללמוד מאברהם אבינו. אבל מה זה קידוש השם? מה הגדר של קידוש השם? דוגמה אישית. אדם שהוא משמש דוגמה אישית בהליכותיו, במידותיו, במעשיו, כל הדברים האלה, הוא מקדש את השם. אבל אם הוא דוגמה שלילית, הוא נקרא חילול השם. וכל העניין של מהות עם ישראל, נקדש את שמך בעולם. נקדש, אנחנו אומרים בקדושה, נקדש את שמך בעולם, זאת אומרת, אנחנו ילמדו מאיתנו. שומר דוגמה לכל העולם. כל זה גנוז בפסוק הזה, שנברכו בך כל משפחות האדם. אנחנו במשניות, פרק ו', שביעית פרק ו'. זה צריך להקדמה. כתוב, אין שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל. בחוץ לארץ לא נוהג שביעית, רק בארץ ישראל. נאמר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, שבתה הארץ שבת לאשר. וכן שנינו, כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא רק בארץ ולא בחוץ לארץ. משנתנו בא ללמד שאף בארץ ישראל יש חילוקי דינים לגבי מקומות מסוימים, כפי שיבואה. זאת אומרת, צריך להבין, כל דבר בעולם יש מדרגות. גם בארץ ישראל יש מדרגות. יש להבדיל בין ירושלים לתל אביב. שאלו אותי למה. כך הקדוש ברוך הוא גזר ככה. שירושלים אוכלים מעשר שני, ירושלים מביא קורבנות. ירושלים זה ירושלים, מישהו כאן ירושלים. לא כמו תל אביבי. מדרגה, מדרגות מדרגות. החידוש כאן שהוא אומר, גם בארצות. ארץ ישראל מתחלקת לארץ ישראל המערבית, אבל גם עבר הירדן יש שם 2.5 שבטים. גם האם הדין של, של עבר הירדן, מבחינת שמיטה, זה אותו דין כמו בארץ ישראל עצמה, זה דנה המשנה. בוא נראה. שלוש ארצות לשביעית. כל שהחזיקו עולי בבל מארץ ישראל ועד כזיב, לא נאכל ולא נאבד. זה דרך אגב הלכה גם היום. וכל שהחזיקו עולי מצרים, מכזיב ועד נהר ועד המנה, נאכל, אבל לא נאבד. מן הנער והאמנה, ולפנים, נאכל ונאבד. רוצה להבין את הגיאוגרפית. גם את ההיסטוריה וגם את הגיאוגרפיה. יש הגבול בכלל, גבול של מדינה משתנה. בהתאם למלחמות, מאבקי כוח, פוליטיקה, מדיניות וכל הדברים. אותו דבר כמו היום. היום גם הגבול של מדינת ישראל הוא גבול נזיל, הוא לא גבול קבוע. היינו כבר בתעלת סואץ, והיינו כבר בדמשק כמעט, ובבירות שרצנו כבר. זאת אומרת, הגבולות שלנו הם כמו, איך אומרים, אקורדיון. פעם אנחנו כאלה, פתאום כאלה. ולא, לא דבר כזה. אותו דבר בעבר הרחוק. בעבר הרחוק מדברים בדרך כלל על שלושה סוגי גבולות. גבול אחד זה גבולות ההבטחה. גבולות ההבטחה זה הגבולות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו מהנילוס ועד הפרת, מן הים ועד המדבר. זה גבולות ההבטחה. ונקרא הבטחה כי באמת הוא יקיים את זה, שאלה מתי. עתיד לבוא, אנחנו מאמינים שהדבר הזה יתקיים, ומה שהאלוקים הבטיח לאברהם אבינו, יתקיים. גבולות השניים זה נקרא גבולות עולי מצרים. באו לארץ ישראל, פרשו את הארץ, אז נקבע גבול מסוים, שהוא כתוב גם בחומש במדבר כמובן. גבולות עולי מצרים, בסוף חומש במדבר. גבולות השלישיים זה נקרא גבולות עולי בבל. כשעולי בבל באו לכאן, אז תחמו את גבולה, והגבולות הכי קטנים, גבולות ההבטחה והגבולות הגבולים. עולי מצרים יותר, עולי בבל זה כבר ממש תחום מיניות. על זה דנה המשנה, בוא נראה את המשנה. המשנה אומרת כך. שלוש ארצות לשבי כל שהחזיקו עולי בבל מארץ ישראל ועד כזיב לא נאכל ולא נאבד בשמיטה. מה הפירוש? שלוש ארצות בארץ לעניין השביעית, חלוקות לעניין דין שביעית. כל מקום שהחזיקו בו עולי בבל מימי עזרא ונחמיה ואילך, היינו מארץ ישראל ועד כזיב, כל ארץ ישראל שבדרום, עד כזיב. כזיב, עד היום יש כפר כזה, מקום נקרא אכזיב. זה על יד מצפון לנהריה. יש שם כזיב. אני דרך אגב, חלק מחיי חייתי שם בגשר עזיב. השם כזיב, איזה מקום הזה. היא אכזיב, אני נמצאת צפונית לעכו, ולא עד בכלל. שכזיב עצמה לא כבשווה עולי בבל. ומכזיב דרומה, זה נקרא ארץ ישראל לגבי שמיטה. מכזיב וצפונה, זה כבר לא נקרא. לא נאכל. מה שגדל שם בשביעית, אינו נאכל לאחר זמן הביאור, ואם לא קיים מצוות ביאור, כן, אז הוא לא נאכל, ויש מפרשים שלא נאכל אלא בקדושת שביעית. כמו שביארנו בפתיחה המסכתן לגבי אכילת קדושת שביעית. ולפי הרמב״ם מדובר כאן לעניין איסורי שפיכין גם, שאסור מגזירת חכמים לאכול שפיכית תבואה והקטנית שצמחו בשביעית. ולא נאבד, אין האדמה נאבדת שם בשביעית, בשטח הזה אסור להביא. כלומר שבחבל ארץ זה נוהגים כל דיני שביעית. כל מקום שהחזיקו בו עולי מצרים, שאמרנו זה גבולות יותר גדולים, בכיבוש יהושע מכזיב ועד נהר ועד המנה, שזה נהר, כנראה נהר הפרת. הוא אומר כאן, מביא כאן המון פירושים מה הכוונה. יש כל מיני פירושים מה זה הנהר הזה. נקרא את זה. פסקה זו רבו מפרשים מהדעות. משום שלא ברור מאיזה נהר מתקבלת המשנה. הדעה המתקבלת היא שמשנתנו מסיימת את הגבולות הצפוניים של כיבוש עולי מצרים, דהיינו הנהר, נהר מסוים מצפון הארץ, והרב ישראל היא תוצאה שזכיתי להכיר אותו ספר ארץ חמדה, מסיק על יסוד דעותיהם שחוקרי הארץ ברבר וגולדהר, כוונת המשנה לנהר כסמיה. נהר זה יורד מתחילת הצפון לדרום, ואחר כך הוא מברך במערב, מה שנקרא היום הליטני. הנהר זה הליטני, יש בלבנון, יש נהר כזה גדול שנקרא הליטני. זה נופל לים התיכון, כן. אמנה, היינו ההר אמנה מערי הלבנון, שנקרא גם טורי אמנוס, הוא הור ההר, נזכר בגבולות ההר. זה יהיה לכם גבול הצפון, מהים הגדול, תתאו לכם הור ההר. כן, והר בטורי הור אמנוס, כן. ואין זה אותו אור ההר שבו מת אהרון, שהוא בדרום הארץ, בגבול אדום. לפי זה, פירוש הדברים, החבל הארץ של גבול הצפוני מערבי, מכזיב, כמו שבאנו, ועד הנהר כסמיע, עד לליטני ועד אמנה, בכיוון הצפוני לצד ההר אמנה, זה נקרא גבולות עולי מצרים. אז זה, בגבולות עולי מצרים נאכל מה שגדל שם בשביעית, מותר באכילה אף לאחר זמן הביאור, זאת אומרת, אין לקדושת פירות, על הפירות שגדלו שם, אין קדושת פירות שביעית. או שמותר בכלל לאוכלו בלא קדושה שביעית, לפי שקדושה ראשונה קדושה לשעתה של עולי מצרים, ולא קדושה לעתיד לבוא, זה כלל. אבל לא נאבד, אבל שם בכל זאת לא מאבדים את האדמה. שלעניין עבודת הקרקע בשביעית, החמירו לאסור שם מדרבנן. והרמב״ם כותב בשיטתו, מכזיב ועד הנהר ועד אמנה, אף על פי שהוא אסור בעבודה, הספיחין שצריכים בו מותרים באכילה. מן הנהר מהאמנה ולפנים, בביאור הפסגה הזו נתחבטו המפרשים, מיוחד לשון לפנים, מה זה כוונה לפנים? לפי ארץ חמדה, הפירוש הוא החלק המכונס בין נהר כסמיע, הליטני, מראשית זרימתו, מן הצפון, הדרום, ממשכו מערב, לבין הר אמנה, אותו חלק הנמצא אמנה בתוך הגבולות המפורטים, אבל לא נכבש על ידי עולי מצרים. לכן נאכל ונאבד בו. בשביעית, שלא גזרו שם כלל איסורי שביעית. אתה מביא כאן שיטות שונות, בכל זאת לגבי הגבולות. נכון, אנחנו רואים שיש חלוקה כאן בין גבולות עולי מצרים, ובין גבולות עולי בבל, חלוקה. היום, כאמור, אנחנו הולכים לפי גבולות עולי בבל, ההלכה. וגבולות עולי בבל זה פחות או יותר מכזיב, כמו שהוא אומר שם, ונאמר עד אשקלון, אבל מאשקלון יורד קו דרומה, נאמר, מאשקלון, אם נעביר ממש קו דרומה לכיוון סיני, אז מה שמשמאל הקו, זה נקרא שומרים שמיטה, ומימין לקו, אז יש הלכות בדבר. אז זה כבר כאילו לא ארץ ישראל. אותו דבר לגבי דרום הארץ. מה שמגדלים בערבה, אומרים, יש חילוקי דעות, אבל חלק גדול מהערבה זה כאילו מחוץ לארץ, מבחינת שמיטה. ואוכלים את הפירות הירקות ואת הפירות של הערבה. אבל יש איזה לימוד שלם לגבי הנפקמינה, לגבי היום, צריך לראות זה בספרים בצורה יותר מדויקת, יש דעות שונות בעניין. אורות. אנחנו באורות מלחמה. מה המלחמה מביאה? מה אתם אומרים? את מי מביאה את המשיח? כן? אנחנו בדף של זין. יש, אתם יודעים, יש הנוצרים אומרים שעם ישראל, יש ברית חדשה, אלוקים עזב את עם ישראל חד ושלום, וכאילו קראת ברית חדשה בעולם, זה היה כאילו הנצרות. כנגד זה, וכנגד הסגולה של עם ישראל, שהוא סגולה נצחית ולא תצא מה, מדבר כאן הרב. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. להגיד כאילו יש חלופה לעם ישראל. לבצר איזה הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעת לקראת קודשה. מדוע? כי האור העליון, אור האלוקים, וזיו הייחוד המיוחד, שיסודו העליון, אור האמת בבחירתו, חי בו בעם ישראל. הרי הוא קשור בסגולת ישראל. זאת אומרת, אילו לא היה עם ישראל נקיים, לא היה מתגלה אור השם בעולם. השכינה לא הייתה מתגלה בעולם. השם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו, בעם ישראל. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה לרקיע לשחקים. בעולם החיים לא יופיע כי אם נוגהו הזערורית של הייחוד התחתון. צריך להבין, זה כבר עניין של קבלה יותר, פנימיות, יש ייחוד עליון, ייחוד התחתון. זאת אומרת, מאז שגלינו מארצנו, כתוצאה מהגלות הזאת, אז העניין של גילוי השם הוא נעשה קטן מאוד, עד כדי חילול השם, אנחנו אומרים, בגלות. וההפך, כשאנחנו באים לארץ ישראל, מתגלה ייחוד השם. גם למעלה, גם למטה, גם בשמיים, גם למעלה, גם למטה בארץ. השכינה מתגלה כאן. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון, הכוונה היא השכינה, גילוי השכינה, ממקור אחדותו ועלה למעלה לרקיע לשחקים, בעולם החיים לא יופיע כי אם נוגעי זערורית של הייחוד התחתון, הנשם מחברות, מהבורות, סליחה, השאובים ויד זרים בו נוגעת. וכנסת ישראל תחיל, תזק בחבליה. לחרפה גדולה הדבר הזה. אוי נא לי, כי עייפה נפשי, רזי תורה, חיצוניים נמסרו. מה שנקרא היום מיסטיקה, קורסים לקבלה, כל מיני דברים כאלה. כאילו היום מיסטיקה זה דבר עולמי, זה כבר לא עניין רק יהודי. כולם מסתכלים ברבים ולא כולם, אבל מי שמתעסק ברוחניות, דברים כאלה. התורה נשרפת, גביליה נשרפים, אותיות פורחות. ולבני ציון היקרים, אפר תחת פאר ושם. קמים נבוני לבב בחצות לילה, עושים תיקון חטוי. וידיהם החלציהם כי יולדה. על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, שכל זה לא מתגלה אלא בארץ ישראל. וכיוון שהוא כותב את זה, היינו בגלות. אז באמת זה צרה גדולה. והם בוכים, מבקים ויודעים ומכירים את עומק הצער ומקורו על תולדותיו. יודעים שכל הצרות והמחשקים, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנידודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשע והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מעד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית, בהיפרדן ממקור תענוגי האידיאליים העליונים, ברוחם של הבריאות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרציני היא קשורה. והם קוראים לתשובה, ואנו ליה, ואיננו ליה. לשוב, לאן? לאיזה מקום לשוב? לארץ ישראל. יפה מאוד. הוא אומר, כל הצער, כל הכאב, כל הצרות, כל הדברים האלה, זה בגלל שאנחנו לא נמצאים בארץ. בארץ ישראל מתגלה השכינה, בירושלים מתגלה השכינה. היום אנחנו בדור כבר שונה, זאת אומרת, פעם באמת היינו בגלות. רוב רובו של עם ישראל, היום כבר 6 מיליון יהודים בארץ ישראל. זה דבר ענק הדבר. ולא ירחק היום, גם השכינה תתגלה בגדול בארץ ישראל. שאלו אותי מתי? בשבת הקרובה. למה בשבת הקרובה? כי בשבת מתגלה השכינה, ישמחו במלכותך, שומרי שבת, וקורא עונג.